טוב.
מעניין אותי כמה זמן הבטריה הזאת תחזיק מעמד.
זה ניתן?
לא. בטריות ניתנות. תפסיק, נחליף לו.
זה בטריות רגילות או שפוחות?
לא.
אבל אתה לא מתחיל מראש עם בטריות.
כי אני רוצה לרוקן את זה עד הסוף. בסדר, אני יודע. זה המנת חירום.
זה הרזרבה.
כן. טוב.
טוב. אז אנחנו נעבור על החלק האחרון של ביור המשנה. אני חושש שזה יהיה קצת מהיר, מה ככה, כי כאן הרב עוסק הרבה ברמזים שאני לא מתכוון להיכנס אליהם. אז אני לא יודע אם אנחנו מאופסים מבחינת הדפים. אני מתחיל מכלל העולה שכוונת רבי אליעזר להחמיר.
י"ב שורה ראשונה.
תלוי למי.
כלל העולה שכוונת רבי
אליעזר. אם זה אותם הדפים, אז זה שורה ראשונה. שמה? ולא.
בסדר. כן, זה הדפסות שונות. חלק זה י"ב, לא משנה.
טוב, זאת אומרת אומרים שזה מקליט יותר טוב כשלוחצים על הכפתור. כלל העולה, אני עושה סיכום של כל הדברים שקראנו, כולל אותם שלא קראנו, כן? זה שכוונת רבי אליעזר להחמיר בדרגת הקדושה. זאת אומרת שאם אנחנו זוכרים את הכיוון של המשמעות של המשנה, זאת אומרת שהשאלה הנשאלת היא איך להגדיר לתקופה הבאה את הזהות היהודית, אז הכלל העולה שרבי אליעזר דורש התקדשות, דרגת של קדושה יותר גבוהה, במיוחד מבחינת המודעות. זאת אומרת שהעניין של כהן חבר, זאת אומרת זה מישהו שעושה את מה שהוא עושה ויודע למה וגם יודע איך. זאת אומרת שכאן אנחנו נפגשים שוב מזווית קצת שונה עם אותו העניין שאנחנו כבר נגענו בו בהגדה של פסח, וככל הנראה אנחנו ניגע בזה עוד בעתיד עם אותו השיעור המכוון, כן, יתקיים. שאתם זוכרים את העניין של ארבע בנים, אחד חכם ואחד רשע, וזה לא הומוגני. אם זה אחד חכם ואחד רשע, זה היה צריך להיות אחד חכם ואחד טיפש, או אחד צדיק ואחד רשע. אחד חכם ואחד רשע, על פי המילים, נראה כלא מקביל זה לזה. מכאן שאנחנו צריכים להבין שכשחז"ל אומרים חכם, הם מתכוונים צדיק. וכשאומרים רשע, מתכוונים חכם. אתם מבינים את העניין? לא. אז אני אנסה להסביר קצת יותר. הרשע הוא לא טיפש.
למה הוא בהכרח חכם?
כי אחרת הוא לא יכול להיות רשע. כי אם אין זה מדעת, אז זה לא רשעות. אפשר לקרוא לזה שמות אחרים, אבל הרשעות אינה יכולה להיות אלא אם כן זה ביודעין. אנחנו נאמר את זה, את זה ככה, בעוד טיול למקום אחר, בתחילת מסכת סנהדרין אנחנו נפגשים עם אותו העניין של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואילו הן שאין להם חלק לעולם הבא. אומרים, האומר אין תחיית המתים מן התורה. והרב היה מסביר, נו, אם אמר שטות, אז בגלל זה ניקח ממנו את העולם הבא שלו? אמר שטות. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שהאומר זה לא סתם שהוא אומר, אלא שהוא עושה מזה כמו ספינת דגל שלו. זאת אומרת שהוא לא רק בשיחת חולין עם חברים אומר, לא, אני לא מאמין בזה, אלא שמי שהוא שכשאומר האומר ככה, זאת אומרת שזאת הצהרה, וכששוחחים איתו ומדברים איתו, אז ושהוא אפילו רוצה ללמד את זה לאחרים. כן, התורה, יש לנו משנה שרומזת על כך באופן ישיר, כשאומרת שבפרק אבות שאין תופסים אדם בצערו. אתם זוכרים את העניין הזה? כשאדם בצער אז הוא יכול לומר דברי שטות, אז לא תופסים אותו על כך. לא, התורה לא עורבת לאדם על הטעות הקטנה שיעשה כדי להעניש אותו. אז מישהו שנמצא מנסיבות כאלו או אחרות במצב של חיים שגורמת לו לומר דברים, אז לא בסדר, אבל בסדר. אבל מי שהוא שבדעת צלולה אומר את מה שהוא אומר, אז איתו מקפידים. אז כמו כן, כשהתורה אומרת אחד חכם, זאת אומרת לא מספיק להיות צדיק, כי צדיק יכול להיות טיפש, אבל כשאומרים חכם הכוונה היא צדיק, כשאומרים רשע הכוונה היא חכם. אנו גם, זה ברור? אז כמו כן, כשרבי אליעזר מתכוון להחמיר בדרגת הקדושה, זאת אומרת שדרגת הקדושה זה הדרגה של הכהן, כן? יש דרגה של קדושה בישראל, קדושה יותר גבוהה בלוי, קדושה יותר גדולה בכהן, קדושה יותר גדולה בכהן גדול, כן? מעלים בקודש. וכאשר אנחנו אומרים שהוא רוצה להחמיר בדרגת הקדושה, הכוונה היא שהוא מבקש שהמדרגה של ישראל באותו העת של הגלות תהיה כמו כהנים הנכנסים לאכול בתרומתם. איזה כהנים? היודעים מה המצב שלהם, היודעים למה הם יכולים לאכול תרומה ועדיין לא יכולים לאכול קדשים, כפי שאנחנו נראה בהמשך. ליחס קריאת שמה לכהן חבר, מה שהסברתי עכשיו, אוכל תרומה בטהרה ודאי. אוכל תרומה בטהרה זה היסוד, אבל ודאי זאת אומרת ש בלי ספק. וכדי יתבאר עוד בעניין דקפרה למעקבה בלימוד הגמרא, בהמשך נגיע לשמה עוד שיעור אחד או שניים. וחכמים אומרים עד חצות. אז חצות, כפי שהרב רומז כאן, בלשון הנסתר, אמצעיתא דאמצעיתא. זאת אומרת שזה האמצע של האמצע. האמצע של האמצע. זה לא ברור.
הצנטרום של הפיילה.
אז יש שלוש משמרות הווי הלילה. השמורה הראשונה, השמורה השנייה, השמורה השלישית. אז השמורה השנייה היא האמצע של הלילה, שנמצאת בין שתי הקצוות. עכשיו, האמצע של האמצע, זאת אומרת שזה מהבחינה הזאת שחצות זה מתכוון אחרי החצי הראשון של השמורה השנייה ולפני האמצע השני, החצי השני. שאלה?
לא, לא.
אז זה אמצעיתא דאמצעיתא. וכאשר אנחנו מתבוננים לחוברת, זה נראה כמו אונייה כשפותחים את זה. וואלה. כשמתבוננים בעץ הספירות, כן? אז יש לנו חסד, גבורה, תפארת, כן? ושלוש הספירות האמצעיות. ותפארת היא באמצע, ויש כאן הקו האמצעי שעובר מכתר לתפארת דרך יסוד למלכות, כן? וזה קו היושר, קו הרחמים, שזאת הכוונה במה שהרב כותב פה, שעניין חצות הוא אמצעיתא דאמצעיתא, קו היושר שהוא קו הרחמים, שהאור של ספירת תפארת הוא אור דה רחמים, כמו שכאן זה אור דה חסד ואור של גבורה, וזו המידה של יעקב, וזה המשכת הגואל דרך היסוד, שזה משיח בן יוסף, למלכות, שזה משיח בן דוד. זה העניין של משיכת הגואל. והמילים האחרונות תישארנה כמות שהן, ומשה ידע ודוד נמי ידע. אולי פעם נחזור לדבר הזה גם כן. נגיד ככה, משה ידע, דוד נמי ידע, אנחנו לא יודעים. ואם סימנה בסוף האשמורה, כאן הרב מתייחס לדיון שיש בגמרא לגבי הדרך שבה אנחנו מבחינים בין האשמורות. אז אנחנו דרך כלל אומרים ככה, שהשמורה הראשונה, אז התחלתה, הסימן זה אצל הכוכבים, זה התחלת הזמן של הלילה עצמו. ועכשיו השני, כן, הקצה השני, זה אותו העניין של חמור נוער, שזה מה שמפחיד בין הסוף של השמורה הראשונה לתחילת השמורה השנייה. עכשיו, אם אתה אומר שהעניין של הסימן של השמורה השנייה זה חצות, זה האמצע, כן? אז אתה יודע, אתה קובע על ידי כך שכשמדברים על הסימן של השמורה השלישית, זה שייך להתחלה של השמורה השלישית.
סוף השמורה השנייה, התחלה של... לא.
אז אני אומר, אם אתה אומר שהסימן של השמורה השנייה זה חצות, זאת אומרת okay. באמצע, okay. זאת אומרת שאתה קובע שהסימן המדובר והשמורה השלישית זה בהתחלתה, שהיא תהווה גם כן הסוף של האמצעי וההתחלה של השלישית. יוצא לנו ככה שיש מבחינת המהות של הסימנים מעבר לתוכן שלהם, חמור נוער, כלבים צועקים, אישה מספרת, שזה התוכן של הדברים, מבחינת המהות שלהם, שהאחד שייך לסוף, האחד שייך לאמצע, והאחד שייך להתחלה. אבל ישנה אפשרות אחרת, שיטה אחרת, אם תרצו, קריאה אחרת של ההיסטוריה ושל המציאות, שכולן מתייחסות לסוף האשמורה שלהן. זאת אומרת שהאשמורה הראשונה סופה חמור נוער, השמורה שנייה סופה כלבים צועקים, השמורה השלישית היא סופה תינוק יונק ואישה מספרת. נחזור לתוכן של הדברים בהמשך, אבל מתאים להבין את ההבדל שיש בין שתי השיטות. אחת אומרת ראשונה זה סוף, שנייה זה אמצע, שלישית זה התחלה. השיטה השנייה אומרת כולן זה סוף. אבל אם אתה אומר כולן זה סוף, אז כמובן שאתה צריך בין השנייה לשלישית איזשהו סימן. אבל למה אתה צריך סימן לסוף השלישית? הרי זה אמור להיות עמוד השחר. ולכן אומרים שמה זה למי ששוהה בבית אפל. זאת אומרת ש כשהמציאות אומר נורמלית, אז כפי שתחילת הערב זה הסימן של צאת הכוכבים וסוף השמורה השלישית זה שאתה מזהה את עלות השחר, זה עולם נורמלי. אבל כשאתה נמצא במציאות כזאת שמה ש אמור להעיר לא נתפס, יש דבר שהרב מצטט אותו, אני לא זוכר אם מצטט אותו כאן או במקום אחר, אבל שהולך ככה: והשם הולך לפניהם יומם בעמוד אש, שזה בעמוד אש לילה ועמוד ענן בוקר. זאת אומרת שכאשר מתחלף עמוד האש לעמוד הענן, כן, אז אתה יודע שאתה יצאת מהלילה כדי להיכנס אל הבוקר. אבל זה ברור, כן? אבל כשיש מצב כזה ששייך להתגלות עצמה, על הר סיני, שמעתם על הר סיני, כן? על הר סיני קרו שני דברים, ואנחנו לא שמים לב מספיק לאותו הדבר, שלא דבר אחד התרחש שמה, אלא שני דברים התרחשו שמה. אחד זה ההתגלות מבחינת התוכן של התורה, וזה מה שאנחנו דרך כלל יותר רגישים אליו, שאנחנו מדברים על מתן תורה. אבל יחד עם מתן תורה הייתה ההתגלות של נותן התורה במתן תורה. וזה מה שמתבטא בסיפור בתורה, באותו הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר למשה: הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אז ישנה בחינה כזאת שהיא האב שעין בית, שהיא הבחינה של ההתגלות, ושזה באב הענן, כן? והאב הענן הזה זו בחינה של ההסתר שבהתגלות. אתם מבינים? זאת אומרת שישנה בחינה שבו זמנית יש בה גילוי ויש בה הסתרה. אז אם ההסתרה גוברת על הגילוי, אז מה שהיה צריך להיות אור נתפס כחושך. מתי יכול להיות מצב כזה שההסתרה מתגברת על הגילוי? כשזה שהגילוי נעשה אליו אין לו הכלים הדרושים כדי ברור? זאת אומרת, אם אני לא מסוגל לקלוט את האור כי הוא יותר מדי חזק בשבילי, אז אותו האור במקום העיר מסנבר. מה זאת אומרת מסנבר? זאת אומרת שזו החוויה של החושך שבאור, תרצו, מהבחינה הזאת. זאת אומרת שאני מודע לכך שיש אור, אבל האור הזה הוא יותר מדי גדול. אבל היות וזה יכול להזיק, יש סכנה להזיק, אז ישנו כוח מצד המתגלה שיצמצם, או ליתר דיוק, שישים איזשהו מסך מבדיל, כדי שהאור הזה לא יהיה יותר מדי חזק ולא יסנבר. ואז יש שני סוגי בני אדם, יש יותר, אבל בגדול ככה, מי שיהיה רגיש יותר למסך, ומי שיהיה יותר רגיש לאור שמאחורי המסך ושעובר בכל זאת מה שעובר ממנו דרך המסך. יש מי יתפוס יותר את המהות של המסך ולא יהיה מספיק ער מודע לאור, ויש מי זאת אומרת זה מי שיחליט איכשהו שאין מה לחפש. מי שמודע לכך שיש אור מצומצם, אז הוא יודע שצריך להתאמץ כדי להגביר את האור. יש בזה גם כן שתי בחינות או שני צדדים. ישנו הגודל של הכלי ויש הזקות של הכלי, שזה מקביל לאותו העניין של האור והמסך. וזאת אומרת, אם אני, אבל זה בסוגריים קצת, אם אני מבין את הבחינה הזאת מבחינת הרצון לקבל והרצון לקבל על מנת להשפיע, מי שיש לו כלי אבל לא זך, אז הוא מקבל לעצמו, לא משפיע לאחרים. ואז העוצמה של האור עלולה לפוצץ את הכלי. ואם הכלי הוא זך, אז הוא לא זו בלבד שהוא מקבל לתוך עצמו, אלא גם מעביר את האור הלאה, אז הוא מקבל על מנת להשפיע. זה שתי הבחינות האלו. אבל זאת אומרת שכשבא הבוקר, זמן הגאולה, ומסתכל על המציאות ומה שהוא רואה זה המסך, אז הוא לא תופס את הבחינה של הגאולה, ואז הוא ימשיך לומר ראשית צמיחת גאולתנו, ואנחנו כבר באור יום. אתם מבינים את אבל על זה אומרת הגמרא, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, שאומר שסוף השמורה הראשונה זה תינוק יונק משדי אמו, השלישית, תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת עם בעלה. אז הגמרא אומרת, אבל אתה לא צריך סימן, זה יממה הוא. אז אומרת, זה בשביל מי שנמצא בבית אפל. זאת אומרת, נמצא בתוך הבית, וילונות משוחים והתריסים סגורים, ואומרים לו יש אור בחוץ, אבל הוא לא רוצה לפתוח את התריסים.
יש מקום כזה ליד פרדס קץ.
אתם מבינים את אז זה מה שהרב מתייחס אליו כאן, שעקרונית עניין חצות הוא אמצעיתא דאמצעיתא. זאת אומרת, חצות זה האמצעי, אמצע של האמצע, של השמורה האמצעית, קו היושר, קו הרחמים וכו'. ואם סימנה בסוף השמורה, ואם תאמר לפי השיטה השנייה שהסימן הוא בסוף השמורה, זאת אומרת שכאשר אנחנו אומרים כלבים צועקים, זה לא בחצות הלילה אלא בסוף של השליש השני של הלילה, נמצא כבית אפל, ובה סימנה דאישה מספרת ותינוק יונק לקרות בשל שחרית. שאם אתה אומר שהסימן של השמורה השנייה הוא בסוף השמורה, זה דוחה גם את הסימן של השמורה השלישית לסוף אותה לסוף אותה השמורה. זאת אומרת, מבחינת העניין שלנו של קריאת שמה, שתינוק יונק ואישה מספרת זה בתחילת האשמורה השלישית, אז הבוקר עצמו, עלות השחר, הוא מה שגורם לך את הסימן של קריאת שמה של שחרית. אבל אם אתה דחית את הסימן של האמצע לסוף השמורה השנייה, אז אתה כבר לא זקוק לעוד סימן באותו הזמן עצמו לתחילת השמורה השלישית. זה דווקא אותם כלבים צועקים שהם הסוף של השנייה ושהיא התחלה של השלישית. אז דחית את העניין של תינוק יונק לסוף השמורה השלישית, שתשמש כסימן לקריאת שמה של שחרית. ובאי סימנים דאישה מספרת ותינוק יונק לקרות בשל שחרית, כלומר לא נשלם העסק. וזאת אומרת שזה מין מצב כזה שאפשר לומר אנחנו בתפילות למשל בסוף פרקת המזון לרוב אנחנו מדברים, וגם בסוף הפיוטים של פסח, היום שהוא כולו יום, שזה יום שאין לילה אחריו. אבל אם יש יום שיש לילה אחריו, זאת אומרת שזה מצב שאין, שלא נשלם העסק. העסק זה כל הסיפור של ההיסטוריה והתחלת הזמנים של ימות המשיח. אבל כפי שהרמב״ם בהלכות מלאכים מציין, יכול להיות כמה פעמים בהיסטוריה התחלות לדבר הזה ולא מגיע לסיומו. שזה לא אומר שאלו חלילה משיחי שקר, אלא כמו לפי לשונו של הרמב״ם, ככל מלאכים של בית דוד הטהורים שחיו ומתו. זאת אומרת, המשיח האמיתי במחאות זה לא סתם זה שמצליח, זה כל מי שתורם לאותו המאמץ. האחרון יהיה זה שיצליח, אבל זה לא ההצלחה או האי הצלחה היא שקובעת את אמיתת המשיחיות שעליה אנחנו מדברים. יש משיחי שקר, היינו היו, אבל זה לא בגלל שהיו משיחי שקר שכל משיח הוא בהכרח שקרי, כפי שיש כאלו שרוצים לגרוס. היו הרבה מקרים שהרי הרב בגלל מעמדו ואישיותו היה בקשר עם כל מיני אנשים, יהודים ולא יהודים, והיו יהודים כאלו שהייתה להם תפיסה מעוותת של מה שנקרא מנהג הגוי. אתם יודעים שיש אצלנו עניין של מנהג הגויים, או הקוטים, או יש כל מיני ביטויים כאלה.
להתלבש כמו ציל פולני של המאה ה-17.
כן, אבל זה, יש דברים שאנחנו מפני הלכתית אומרים ש יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. בין המצוות עשה ולא תעשה ישנו התחום של המותר, שהוא לא שווה, לא שייך למצווה ולא שייך לאיסור. אבל בתחום של המותר, אם יש דרך לעשות משהו שהיא הדרך המובהקת של הגויים, אז אנחנו לא עושים ככה משום מנהג הגויים. אז ישנם יהודים כאלו, סיפר הרב, שאמרו, הגויים מאמינים, אז אסור. יש עניין של אמונה אצל הגויים, אז זה לא יהודי.
הם גם נושמים.
אבל עמוק הוא ביטא את זה בצורה קצת הומוריסטית כזאת. זאת אומרת שבנפשם של האנשים האלו הייתה איזושהי דרישה ומשהו שמונע מהם את העניין הזה. זאת אומרת, הדבר החוסם הוא שייך לאיזושהי תפיסה יותר בעומק הפסיכולוגי של האדם מאשר בתודעה הברורה. כמו שהוא סיפר שהוא נפגש עם הרבה אנשים שהצהירו על עצמם שהם לא מאמינים, עד שיום אחד הוא סיפר שהוא הבין שלמה שהם מתכוונים זה שהם לא נביאים. זאת אני אבטא את זה בצורה כזאת, אם אלוהים קיים אז בלתי אפשרי שהוא לא ידבר אליי, ואם הוא לא דיבר אליי זאת אומרת שהוא לא קיים. זאת אומרת שיש כאן תפיסה אמיתית של הזהות האנושית הנורמלית, שהאדם אמור לשמוע את כל השם. ואיך זה שאני לא שומע? אתם רואים את העניין הזה שמי שמודע ורגיש יותר למסך מאשר לצמצום של האור בגלל המסך. אז כמו כן, כשהמצב שכאשר יש כבר אור הם לא רואים את האור, אז אנחנו אומרים, אם נמצאים בבית אפל, יש דימוי לזה למה שקורה באותו הסיפור שבהגדה של פסח, שעד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע לקראת שמה של שחרית. זאת אומרת שיש כיוון מסוים של ההבנה של המשנה שם, והיא ש כאשר אתה עסוק כל כולך בסיפור של הגאולה של העבר, אתה עלול לא להיות מספיק מודע, מספיק פנוי לתפוס את המציאות של הגאולה העכשווית. הם היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. זאת אומרת שבאותה הגלות שבה הם היו, מצב של לילה, הם היו מספרים על הגאולה שעברה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, הגיע הזמן להתעסק בגאולה של היום. כי אם אתה מספר על הגאולה של העבר מבלי להיות מודע שהסיפור הזה כוונתו, משמעותו, הסיבה שבגללה אתה צריך לספר, זה לא כדי לחזור על העבר, אלא כדי להכיר במה שקורה כשזה קורה בהווה.
החכמים האלה עצמם זירוז מתלמידיהם, רבי עקיבא.
אז ככל הנראה זה פשט אחד של המשנה, שיש שלב שבו אתה כן, מתלמידה יותר מכולם. זה לא השכבה היחידה של הקריאה של המשנה, אבל הרמז כאן שבפשט אותו הלילה זה ליל פסח, כן? אבל המשנה הייתה יכולה להתבטא בצורה אחרת כדי להגיד לנו שהם היו עוסקים ביציאת מצרים באותו הלילה, זאת אומרת בליל פסח, כן? היות וזה בא בהמשך שמה, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. כשנלמד את זה אז ניתן איזו שהיא הערה אחרת לעניין של לספר ביציאת מצרים. ואז בא המעשה, אז זאת אומרת שזה ברור שעל זה אנחנו מדברים, אז למה היה צריך לדייק כל אותו הלילה? אילו היו אומרים כל הלילה, היינו מבינים בדיוק אותו הדבר. לא היה מי שהיה לו פקפוק או ספק או אי ודאות לכך שמדובר על ליל פסח. כלומר, לא נשלם העסק. שעניין היניקה, כאן הרב מדבר בלשון הנסתר אבל ברמז, תינוק יונק בשביל מה? כדי לגדול. לנו שהעניין של היניקה מציין שני דברים, מצד אחד הבחינה של הקטנות, והבחינה שמקטנות צריך להגיע לגדלות. כמו שבסיפור של התורה בספר שמות, יש לנו בסיפורו של משה, אם אתם זוכרים, פעמיים ויגדל. פעם אחת זה ויגדל הנער, כן, או הילד שמע, וזה בסוף שלושת השנים ש... שהוא היה אצל אמו, כן? ואחר כך ויגדל משה, ראינו, כן? שיש בחינה מסוימת שהיא שייכת ליניקה, ואחר כך זה ניתן להגיע לגבולה. מה רוצים לכם שיהיה? שמונה וחצי. שעניין היניקה בא כנודע לצורך השלמת הפרצוף בחינת התחתונים, דהיינו הרגליים, דורות האחרונים פניהם ככלבים. זאת הגמרא המפורסמת, כן, במסכת סוטה, פני הדור כפני הכלב. אבל אם סימנה כלבים צועקים בחצות סוף השמורה האחרונה, יממה הוא על מה דעתי, שזה הבחינה של כולו יום שאין אחריו לילה, וגאולת ההיא בלוי אחרץ כלב לשונו בחצות בעת הצעקה. זה הסיפור של יציאת מצרים, שלוי אחרץ כלב לשונו, כי לתיקון חצות נתכוונו, ועוד יתבהר בפירוש הגמרא. זאת אומרת שאחרי שבעניין הראשון היה רמז למה שאנחנו קוראים תיקון לאה, כאן יש רמז לתיקון חצות, ואנחנו רק נקרא את הסיום של של הדף. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, ולדידי כל הלילה קרוי זמן שכיבה, זאת אומרת לא הזמן שהולכים לישון אלא כל הזמן ששוכבים, שכל הלילה זמן כפרה כדמתניתין בשפה, כן? זאת אומרת שהעבודה של הקורבנות זה שיש לנו שחרית ומנחה, אבל לגבי הקטר חלבים ואיברים, כן? זה כל הלילה. זאת אומרת שההמשך של הפעולה של הכפרה נמשך למשך כל הלילה, וזאת אומרת שיש הקבלה כאן בין העניין של קריאת שמה בלילה ובין העניין של הכפרה, כפי שאנחנו עוד נראה בהמשך. דמיתה היא דמחפרת, ושינה חד בשישים מהמיתה. הכפרה של מה? על מה אומרים שהמיתה מחפרת? על חילול השם. אם יחופר לכם האבון הזה עד תמותון. זאת אומרת שיש מצב מסוים שגורם לחילול השם.
מה הוא? כל מיתות בית דין, לא?
מה?
על כל מיתות
בית דין. מיתת בית דין זה לא לגמרי טבעי. אבל אדם חי, עשה תשובה והכל וכולי, אז יש דברים שנתקפחו למשך החיים דרך התשובה, אבל יש דבר מסוים שאם חטא בכך, אז יום כיפור ותשובה תולים ומיתה מחפרת, וזה אומרים על חילול השם. ויש מצב מסוים שהנביא אומר עליו שהוא חילול השם,
הגלות.
זה המצב של ישראל בגלות. כשישראל נמצא בגלות בגלל שזה גזרתו של הקדוש ברוך הוא, אז זה גזרתו של הקדוש ברוך הוא. אבל כשנגמרה, הסתיימה הגזרה וישראל נשאר בגלות, אז שמי המחולל בגויים? והיות ואנחנו עסוקים כאן בעניין של ההיסטוריה של ישראל מתחילת בעיקר בתקופה שבה הגמרא מדברת בגלות אדום, זאת אומרת שזה העניין של אותו הלילה, וזה העניין ש היה אצל הרב ביטוי כזה שכעבור זמן הגלות הופכת להיות עונש על כך שאתה בגלות.
אבל יש פה זה בעייתי, כי בסדר, כל אחד ימות בסופו של דבר, זה בגלות בסוף אני ימות, איך פער לי? זאת אומרת, מה? אתה לא מבין כאילו מה הנקודה? אתה חייב גם בארץ ישראל וגם שם.
אוקיי, אז אבל לא, אפשר לומר לא מאותה סיבה. כאן ישנה, אולי נלמד את הסוגיה הזאת לעצמה, אבל בקצרה, זה ההבדל שיש בין שני הסעירים. אחד מת במדבר, ואחד הוא עולה על המזבח. שניהם מתים, אבל זה לא אותו הגורל.
אוקיי, אבל נניח יש חסיד של סאסטר שמאמין בכל ליבו שהגלות לא נגמרה. זאת האמונה שלו, הוא מאמין בזה בתמימות.
כן, טוב. אני לא מאמין, אני לא מאמין שזה נכון. אני חושב שהוא היה מאמין שהגלות נגמרה, רק שהרבי אמר ככה, אז הוא נאלץ להאמין באותה צורה. אבל זה, איך לומר, לא משנה בסופו של דבר למה הוא מאמין. טוב, אני לא רוצה לקטרג על עם ישראל, אבל זה מה שנקרא מזיד. זאת אומרת שכל הנתונים בפניך, וזאת אומרת שזה לא שאתה מאמין ככה, זה שאתה בוחר, שאתה מעדיף להאמין ככה מאשר אחרת. העניין הוא שאנחנו כבר לא בבית אפל. יש איזו, נאמר ככה, בתפילתו של משה, אז הוא מבקש אחרי חטא העגל, הוא מתפלל כדי לקבל את הסליחה ואת המחילה ואת הכפרה לישראל, וחלק מהנימוק שלו, קיים כשעורף הוא. אז זה קצת כמו שאנחנו אומרים כביכול, סלח לנו כי חטאנו, ובשביל מה צריך לסלוח אם זה לא כי חטאנו? כן? נאכל לנו כי פשענו. זאת אומרת, סלח לנו כי אנחנו מצטערים, נאכל לנו כי אנחנו מתחרטים, אני לא יודע מה זה. אז מסבירים ככה, שצריך להיות קשה עורף כדי לא להיכנע לעבודה זרה. אבל הקשות עורף שלא להיכנע לעבודה זרה גורמת לסופו של דבר, עלולה לגרום לסופו של דבר, שהקשות עורף הזאת מונעת ממנו להיכנע לאמת. אז כשהתרגלתי, שוב, זה העניין הזה, התרגלתי בכל כוחי לכך שצריך סבלנות, צריך להמתין, וכשמגיע הזמן שבשבילו הייתי צריך להמתין, אני ממשיך להמתין, כי המצווה הפכה להיות להמתין ולא המטרה. בשביל למה אתה ממתין? למה אתה מחכה? אז אני יכול לתת דוגמאות רבים לעניין הזה, אבל אני אשתמש במה שהרב חרל"פ זצ"ל הסביר במעייני הישועה לגבי הדבר הזה. ישנה בעיה אצל אנשים שהתודעה שלהם היא תודעה א-היסטורית, שהם לא תופסים את להתפתחות ההיסטורית, אין לה מקום בתודעתם. אתם מבינים את הדבר הזה? ואז הוא מסביר את זה ככה, שכשמדברים על ימות המשיח וכו', בתודעה שלהם מה שקיים ומה שמצפים זה הסוף. וזאת אומרת שהסוף הזה, כפי שהם רואים אותו בתפארתו, מונע מאיתם להכיר בכך שזה ההתחלה. כשיש לך פשוט איזשהו חור גדול, כן? כי צריך לעשות את היסודות ובלגן שלם, כן? אז זהו, זאת הגאולה, לזה ציפינו. זאת אומרת שמי שלא מסוגל לתפוס את הבחינה של מה זה התחלתה דגאולה, איך זה נראה? איך זה נראה התחלתה דגאולה? זהירות, פה עובדים,
כאן בונים,
זהירות, פיגומים וכל מיני דברים, זה זאת אומרת שהראייה של מה שיש בסוף מעשה מונעת מלהכיר בתחילת העניין כשהוא מתחיל. וכפי שהרב מסביר שמה, צריך להציל את הגוף כדי שהוא יוכל לקבל נשמה. אתם יודעים, אני ישנו שיר של בני עקיבא ששרנו בצרפת, אני לא הייתי בבני עקיבא כמעט, ולא, אני הייתי בצופים, אבל שהיה אומר, ארץ ישראל בלי תורה הוא כגוף בלי נשמה. אתם מבינים, היו שרים את זה, ארץ ישראל בלי תורה, זה הציונות הדתית, ארץ ישראל בלי תורה הוא כגוף בלי נשמה. ואני אמרתי שצריך להפוך את הדבר הזה, תורה בלי ארץ ישראל היא כנשמה בלא גוף, שזה נקרא רוח רפאים. מה זה נשמה בלא גוף? אבל אפשר לומר ככה, העמדה הזאת של סאטמר ושל נטורי קרתא ואחרים, הייתה לה מקום מסוים להצטדק ביציאת מצרים בזמנו של משה. אבל עם מי בסופו של דבר מזוהים הסרבנים? דתן ואבירם, לא יהושע וחלב. אתם מבינים למה אני מתכוון? זאת אומרת שכאשר התורה מספרת לנו, חלק במפורש וחלק ברמז, שהיו אלו שבספר הדורות, בסדר הקבלה לראב"ד, קוראים להם משיחי השקר של אפרים וגלעד, שגרמו לכך שחלק מבני ישראל רצו לצאת לפני הזמן וקרה להם אסון. וכ-30 שנה מאוחר יותר מגיע משה ואומר, צריך לצאת. עם מה הוא מזוהה? עם השבתאים והפרנקאים וכל אלו. הציונות בתחילתה הייתה מזוהה על ידי החוגים הדתיים, החרדיים, אבל זה לא היה, האורתודוקסיה הרגילה, כשוב התרחשות כגון זו של השבתאים והפרנקיסטים. כמו שמשה בתחילתו היה מזוהה עוד משך שקר כמו אלו של אפרים וגלעד. למה? לא הגיע הזמן. אתה האדם אומר לא הגיע הזמן, בעוד שהקדוש ברוך הוא כן אומר הגיע הזמן. אבל מה הבעיה? הבעיה שקשה להאזין לקדוש ברוך הוא. יותר קל לומר שזה דברי אדם. וכאן אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותו עניין של אברהם, שיש ביסוד הזהות העברית איזשהו, לא יודע לקרוא, איך לקרוא לזה, אבן בוחן, זה משהו שמאפשר לזהות האם זה דבר השם או אם זה לא דבר השם. כשהמדרש מייצג לנו, מציג לנו את השטן אומר לאברהם, אתה השתגעת? לאן אתה הולך? לשחוט את בנך? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי. מה הקדוש ברוך אמר לך? השטן אמר לך, קח את בנך, את יחידך ועליהו לעולם. ככה מדבר השטן. ואברהם אומר, לא, אני יודע שהקדוש ברוך הוא שדיבר. קצת מאוחר יותר, כן, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ואז ויקרא אליו מלאך האלוהים מן השמיים, ואומר לו, אברהם, אברהם, ויאמר, הנני, אל תשלח ידך אל הנער. איך הוא יודע הפעם שזה לא השטן ששוב רוצה למנוע ממנו לשחוט את בנו ולעשות את רצון השם? איך כאשר זה אומר לו לא, הוא יודע זה השטן, וכשזה אומר לו לא, זאת אומרת אותו הדבר, הוא יודע שזה השם? צריך שתהיה איזושהי אפשרות להבחין בין הדברים. אבל היום, אחרי כל מה שעבר על עם ישראל, ואחרי כל מה שיש לנו מדברי רבותינו, מפרשי התורה, הגמרא, המדרשים, הזוהר, שכל אלו מאמינים בדברים האלו, אז השאלה היא לא שהוא מאמין או שהוא לא מאמין, זה שהוא מעדיף להאמין אחרת. וזאת אומרת שיש לו אפשרות להאמין ככה ולהאמין ככה. למה הוא מעדיף להאמין בצורה מסמעילה מאשר מימינה? למה כל כך קשה לו להאמין? הגיע הזמן של הגאולה. כל המאמר של הרב על השואה ויהי באחרית הימים מתמודד עם השאלה הזאת. אבל יש שני דברים שהיום בלתי אפשרי. אחד, לא ידעתי לגבי העניין של התורה, והעניין של לא הבנתי לגבי העניין של ארץ ישראל ושיבת ציון ומדינת ישראל והדברים האלה.
אבל האחריות
היא
תמיד
פרטית?
מה? האחריות היא תמיד פרטית? אין אחריות רבנית בעניין הזה?
ודאי שיש אחריות רבנית עצומה. יש אחריות רבנית עצומה, ולא רק של הרבנים שלהם אלא גם של הרבנים שלנו. אבל יחד עם זאת, וזו סוגיה מפורשת בתחילת מסכת הוריות, זאת אומרת שתלוי מי אני. אם אני מישהו שאינו מסוגל לקרוא את המפה בעצמי והלכתי אחרי מי שאמר כך וכך, אז האחריות היא שלו. אבל אם אני מישהו שיודע לקרוא את המפה והלכתי אחריו, אז אני לא אוכל להסתתר מאחוריו כשיגידו, אבל יכולת לראות שזה לא ככה. תראה, אני אומר דבר מסוים. אם אני אומר למשל במשך שיעור ככה, שיעקב לקח את המאכלת לשחוט את בנו יצחק, מיד כולם יצעקו אברהם, הרב טעה. מי שגרת לשון, הייתה לו מחשבה מסוימת בראש, לא משנה, טעה. כל מי שנוכח ושומע מגיב. האם אתה תגיד מכבוד הרב, הרב אמר, אז יש לו כוונה נסתרת וכולי, ולא תגיד כלום, ואז אתה תמשיך ותאמר, זה לא היה אברהם, זה היה יעקב. זה לא יקרה. שוב, אני אמרתי, אני לא באתי לקטרג על עם ישראל, אבל אנחנו יכולים לעקוב אחרי ההתרחשויות מאז אמצע המאה ה-19 עד השואה, ולראות את איך איך אנחנו היינו יכולים לראות. היום אנחנו רואים את זה אחרי מעשה, אז חכם אחרי מעשה זה לא בכלל, אבל היו כאלו שראו את זה כשזה מתרחש, קו ההתנגשות, שזה היה. ואז נשאלה השאלה באיזשהו שלב, אם כדי להציל את היהודים צריך להוציא אותם מבית הכנסת, אז צריך להוציא אותם מבית הכנסת. אתם מבינים את את הדבר? הרי הסירוב, זה מתחיל להיות קצת מאוחר או מוקדם, תלוי איך מסתכלים על הסירוב של הרבנים באותה התקופה להסכים למה שקורה, כן, היא מדהימה. וצריך להבין שזה לא בגלל שהתנועה הציונית הייתה חילונית בתחילתה. הם התחילו לסרב לחובבי ציון שהיו דתיים לכל דבר. למה היה צריך להפוך את התנועה הציונית המאוחרת ללא דתית? בגלל שעם הדתיים זה לא הלך, לא עם היהודים הדתיים, עם הרבנים שלהם. ולמה? אבל כשאתה רואה את ההתרחשויות בזה אחר זה, ואתה רואה לאן זה הוביל, אז ודאי שאחרי שאתה רואה לאן הובילה הסרבנות שלך שאחרי מעשה, אתה תמשיך להיות לו אני צדקתי ואילו היו שומעים לי זה לא היה קורה. כי אחרת אתה צריך לעשות מה שעושה עם הבנים שמחה, להקות על חטא ואומר זה אשמתי. אוי ואבוי כמה זה קשה. אפשר לומר ש אנחנו לא תופסים עד כמה זה אם הבנים שמחה הרב טייכטל. למה אנחנו לא תופסים? כי הוא נספה בשואה, אתם מבינים? אבל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו רב טייכטל החי אחרי השואה ואמר אנחנו אשמים בזה, במה שקרה. צריך גבורה לזה. אז לא הייתה לו אותה גבורה, הוא לא נספה בגלל שהוא רצה לא לעשות באחריות. אז אפילו אחרי שיצא לאור הספר שלו, כשמתחילים את המהדורה השנייה, אז מכריחים את הבן שלו להסתייג מעמדותיו, והוא מסכים להסתייג מעמדותיו כדי שהספר יצא לאור בכל זאת. מה זה? ואני אומר את זה, אני שייך למשפחה שהרבי מסתמר היה בן בית אצל הסבא שלי. הוא היה חסיד סתמר, והוא היה גביר, והיה לו אחוזה, והייתה בית שהיה מיוחד לרבנים. כל יום רביעי היה מגיע איזה רב עם החצר שלו, נשאר עד יום שלישי, ביום שלישי עובר למקום אחר, ביום רביעי מגיע מישהו אחר.
כמו אבטש.
אחד מהם היה הרבי מסתמר הזקן, עם הבן הצעיר שלו, רב יויליש, כפי שהיינו קוראים אותו, לא אני, אבל אני זוכר, עוד אמא שלי הייתה קוראת לו רב יויליש. רבי יואל טייטלבום הידוע, רבי מסתמר. זאת אומרת שהדברים האלו הם לא זרים אצלנו. והרבי בנקאץ' גם היה אחד מהגדולי המתנגדים לציונות. אני שואל את השאלה, איך זה אפשר כשרואים מאיפה הם באים, כשאתה רואה את הרבי ממונקאט שאני מדבר עליו, הוא מצאצאי בני יששכר, ואתה תופס את הראש ואתה לא תופס את המצב, אתה לא יודע מה קרה פה, איך זה יתאפשר. והם אומרים שארץ ישראל, מדינת ישראל, זה מעשה שטן. הרי כל הפוסל,
הוא מה פוסל?
אני פעם אמרתי ככה למי שמתעניין בהיסטוריה, נתחיל מ-1917, לא צריך לעלות הרבה יותר אחורה, ותראו את ההתרחשויות בהיסטוריה העולמית במקביל להתרחשויות בקהילה היהודית כלפי ארץ ישראל, שכל כמה שהאפשרויות לעלות לארץ ישראל לא
מנוצלות,
כן? שמתעוררת יותר ויותר הסרבנות מצד הערבים בהתחלה, כן? מצד אחד, והדלתות של ארץ ישראל נסגרות באופן הדרגתי יותר ויותר, והנאצים עולים לשלטון ומתגברים יותר ויותר. תראו את שלושת הקווים האלו של מה שמתרחש בהיסטוריה הכללית ובהיסטוריה הפרטית של הקהילה היהודית והאפשרות להגיע לארץ ישראל, כאשר ב-1939 יש לכם התחלה של מלחמת עולם השנייה והספר הלבן. אז מישהו ישים לב למה שקורה, ריבונו של עולם, ויבין מה גורם למה. אז זה מה שהרב כותב כאן, רק שיש כאן בחינה מסוימת שאנחנו צריכים להבין, שישנו הצד או הפן או הממד של החיים הפרטיים של כל אחד ואחד, זה עניין לחוד, וישנו העניין שהנביא מדבר עליו, כן? שמי המחולל בגויים, זה על ידי עם ישראל, לא איש זה או איש אחר, עם ישראל. ומה שאנחנו מדברים כאן זה לא, זה לא במישור הפרטי אלא במישור הכללי. אז זה אותו העניין, כן? דמיתה היא דמחפר ושינה אחד מ-60, שזה העניין שהשינה היא אחד מ-60 ממוות, וכתיב על המזבח כל הלילה והלכה כמותו בדיעבד, ויש מי שומר אפילו לכתחילה, וזכות רחל בכל הלילה שכל הלילה לה כנודע, ועל מה להוא סייג בחצות אין בפירוש הגמרא. ועמוד השחר, התחלת הבוקר נקרא עמוד השחר משום והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, וכתיב הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, ועל זה אנחנו כבר דיברנו, בעזרת השם נתחיל בגמרא בפעם הבאה.
שכוח. שמע, זה יחזיק מעמד, אני לא רואה, זה פשוט, הבטריה הזאת מסרבת להיגמר.